אנחנו נלמד פרק ט"ז בתהילים. פסוק הראשון של פרק ט"ז, פותח במילים, מכתם לדוד, שומרי ניאל, כי חסיתי בך. מה הפירוש של השורה הזאת? המילה הראשונה, מכתם לדוד, מה זה מכתם? אז יש אמנם, חז"ל אומרים בגמרא, שאחד השבחים שמשבחים את דוד המלך, שהוא היה מכתם. מה זה מכתם? מכתם זה חיבור של שני מילים. הוא היה מח, מח הכוונה היא ענב, הוא היה תם. תם הכוונה היא שהוא נולד מעול. כך אומרת הגמרא. רש"י, כשהוא מפרש את התהילים, אומר שלהגיד שזה הכוונה כאן במכתם, זה הולך יותר טוב אם נדבר על פרק נ"ו או נ"ז. שם המילה מכתם כתובה בהמשך לדוד מכתם. שם זה יכול להיות כאחד שבחים על דוד המלך שהוא היה מכתם, זה יותר מתיישב כשהמילה מכתם כתובה אחרי המילה דוד. אבל כשמתחיל מכתם לדוד, אז זה פחות מסתדר עם בפשט לומר שזה הפירוש מכתם. לכן רש"י מביא שמכתם זה כנראה אחד מהנעימות, אחד מהשמות של נעימת הזמר נקרא מכתם. יש כאלה שאומרים שזה מלשון מה שכתוב בשיר השירים, ראשו כתם פז, זה מראה על איזשהו סוג זהב משובח, אז הכוונה היא שכאן מדובר על שיר מאוד מאוד חביב, שיר מאוד מיוחד כמו זהב, אז זה היה כינוי מכתם. כל פנים, מדובר כאן על מזמור מאוד מיוחד, שהתוכן של המזמור הזה מבטא ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא, כפי שהוא אומר במילים האחרונות של הפסוק, כי חסיתי בך, תשמור עליי, כי אני בוטח בך ריבונו של עולם. פסוק ב', אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי בל עליך. דהיינו, המשורר פה, שאומר את המזמור, מדבר כאילו לעצמו, אומר, זה שאמרתי בפסוק הראשון, פניתי לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, שומרני כאל, כי חסיתי בך. למי אמרתי את זה? להשם, אני מדבר אל הקדוש ברוך הוא. ואני אומר לו, אתה אדון שלי, טובתי בל עליך. אני לא פונה לאף אחד חוץ ממך שייטיב איתי. אני פונה אך ורק אליך. אתה זה שתייטיב איתי, עליך אני בוטח. פסוק ג' לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפצי בם. פסוק מעניין שיש עליו מגוון גדול של פירושים מן הקצה אל הקצה, איך להבין את הפסוק הזה. יש מפרשים שהפסוק הזה בא לתאר ואומר, לעומת זה שיש, מה שאמרנו קודם, היהודי שמאמין בקדוש ברוך הוא ובוטח רק בו, יש כאלה שהם עובדים עבודה זרה, אלילים. קדושים פה זה כינוי לאלילים, שיש כאלה אנשים שחושבים אותם לקדושים, יש כאלה שחושבים שהם אדירים, שהם חזקים, וכל חפצי בם, הכוונה היא כל החפץ של אותם אלה שמאמינים באלילים ובפסלים, כל החפץ שלהם זה לקבל מאותם אלילים ובפסלים, ודוד המלך פה מלגלג עליהם, על אלה שהם בוטחים באלילים. זה אופן אחד איך להבין את הפסוק הזה. אפשר להבין את הפסוק הזה ממש בקצה השני, הפוך. לקדושים הכוונה היא לצדיקים. הקדושים, הצדיקים שיש בעם ישראל, שהם אדירים, הם חזקים מאוד, וכל חפצי בם, כל מה שאני רוצה זה להידבק בהם, ללמוד ממעשיהם, או שהכוונה היא לצדיקים שכבר הסתלקו ונפטרו, אשר בארץ אימה, הכוונה היא שהם קבורים בארץ, ואני רוצה ללכת בדרכיהם כל חפצי בם. ולפי האופן הזה, שזה בעצם הולך על הצדיקים, אפשר להרחיב ולומר, יש לנו משנה מפורשת בעצם בברייתא, שזה הפרק האחרון של פרקי אבות, אנחנו רואים שהפסוק הזה באמת הולך על כל עם ישראל. כי המשנה האחרונה של פרקי אבות כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא יש לו חמישה דברים שהם נקראים קניינים של הקדוש ברוך הוא שהוא קנה, שהם שלו, שבהם רואים בגילוי שהם שלו. אחד מהחמישה קניינים שהמשנה אומרת שם, שישראל, עם ישראל נקראים קניין של הקדוש ברוך הוא, והמשנה מביאה פסוקים להוכיח שעם ישראל הם הקניין של הקדוש ברוך הוא. איזה פסוקים הוא מביא? על עם ישראל מביא שני פסוקים. פסוק אחד הוא מביא שנאמר עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית, שזה פסוק שמביאים שהקדוש ברוך הוא קנה את עם ישראל. הפסוק השני מביא את הפסוק שקראנו כרגע, ואומר, הוא אומר, לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפצי בם. מה רואים בפסוק הזה? שגם עם ישראל שהם בארץ, היינו נשמה בתוך גוף, לא רק הנשמות העליונות הקדוש ברוך הוא קנה ובחר, אלא גם אשר בארץ, הנשמה בתוך הגוף, גם אותם הקדוש ברוך הוא מחבב וגם אותם אוהב. אז זה בעצם רואים, עכשיו משנה מפרשת, שהפסוק הזה מתייחס בעצם לעם ישראל. פסוק ד', ירבו עצבותם, אחר מהרו, בל אסיך נזקיהם מדם, ובל אשא את שמותם על שפתי. אם נאמר שהפסוק הזה מתייחס, כפי שאמרנו קודם, על פסוק ג', שזה הולך על האלילים שיש בארץ, ומלגלג על אלה שעובדים את האלילים, אז הפסוק הזה ממשיך ללגלג על האלילים, ואומר, ירבו עצבותם, שירבו, כל האלילים האלה שירבו, אחר מהרו, הם אלה שהם דבקים בדברים אחרים, אלה שדבקים באלילים, בעבודה זרה, בא לסיך נזקי מדם, אני לא אסיך להם שום נסך, אני לא יקריב להם שום קורבן חליל על האלילים האלה, כמו דם, זה שום דבר. הוא בא לסע את שמותם על שפתי, אני לא אזכיר את שמותם, לא יישבע בשמם, זה כלגלוג על, עליהם. אם נאמר שהפסוק הקודם הולך על הצדיקים, אז אפשר לומר שאלה שלא דבקים בצדיקים, אלה שהם אחר מהרו, אלה שהולכים אחרי אחרים שהם לא הצדיקים, אז ירבו עצבותם, הם יהיו מאוד עצובים. היינו כדאי ללכת אחרי הצדיקים ולדבוק בהם, כפי שראינו בפסוק הקודם. אז זה שני אופנים איך להבין את מהלך הפסוקים. על כל פנים, גם כך וגם כך, ברור שהמסר הכללי כאן, שיש לנו דבקות בקדוש ברוך הוא, ובעצם רק אמונה וביטחון בו. פסוק הבא, פסוק ה', אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. פשט הפשוט, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה החלק שלי, כמו שנאמר, כי חלק השם עמו, אתה החלק שלי, אתה הכוס שלי, דהיינו אתה נותן לי את, את הצרכים שלי, ואתה תומך גורלי, אתה, אני סומך עליך, כל הגורל שלי, כל החיים שלי והמתרחש בחיים שלי, הכל נשען עליך ריבונו של עולם. יש כאן בפסוק הזה עוד משמעויות נוספות ורמזים נוספים, כמו למשל אחד המקומות מבואר שיש כאן בפסוק הזה שני אופנים איך הקדוש ברוך הוא מפרנס יהודים. יש כאלה שנמצאים בדרגה כמו כהנים, הכהנים לא עובדים, כל השם הוא נחלתם, עם ישראל כולם מביאים לבית המקדש לקדוש ברוך הוא, מביאים תרומות ומעשרות וכולי וקורבנות, ומזה הכהנים חיים. אז זה אלה שעליהם נאמר השם מנת חלקי וחוסי, המנה שלי זה בא ישורת מהקדוש ברוך הוא, לא צריך לעשות כלום. אבל יש אחרים, שזה רוב עם ישראל, שכוסי זה כמו הכוס שלי, זה משל. יש כאלה שאומרים, יש סוג שני שמרומז בחלק השני של הפסוק, אלה שהם כן עובדים, הם כן עושים כלים כדי לקבל את השפע. ואז אומרים, אתה תומך גורלי, אתה תומך בגורל שלי. היינו, אתה הקדוש ברוך הוא עוזר בכלים שאני עושה כדי להצליח. אפשר, כדאי להוסיף עוד מה שכתוב בתניה, באיגרת הקודש, אדמו"ר הזקן מביא, שכאן מרומז שלכל יהודי יש מצווה, למרות שכל יהודי חייב לקיים את כל התרי"ג מצוות, אבל כל יהודי יש מצווה מסוימת שזה הגורל שלו. מסביר לה שם למה זה נקרא גורל, גורל זה משהו שלמעלה מאיתם בדעת, גם שזוכה בגורל זה לא מצד היגיון, אלא זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אז יש את המצוות הללו, שהמצוות הללו הן כמו גורל, הקדוש ברוך הוא מכוון כל אדם, זה העניין שלך, זה המצווה שלך. יש, כבר לא ניכנס ונרחיב איך אדם יכול לדעת מה, בדיוק המצווה שהיא הגורל שלו, אבל כל פנים, זה, הוא מביא את הפסוק הזה, שאתה תומך גורלי, אתה הקדוש ברוך הוא תומך בי בכך שאתה מחבר אותי לאותה מצווה מיוחדת, שזה מבטא את הגורל שלי. פסוק ו' ממשיך הלאה להודות לקדוש ברוך הוא על כל אחד, על החלק שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, ואומר, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. פשט הפסוק, החלק שאני קיבלתי, הגורל שאני זכיתי בו, זה נפל לי בנעימים, זה נעים לי מה שאתה הקדוש ברוך הוא נתת לי. למה החלק הזה נקרא נפלו או חבלים? אז המילה נפלו זה מילה שמתחברת לדבר שיש לו גורל, כמו שידוע שגורל, מפילים גורל, מפילים גורל, וזה מה שעולה, אמרנו קודם שזה גורלי, אז לכן מתייחס כאן למילה נפלו. וחבלים, זה למה החלק שאתה מקבל נקרא חבלים? אז כתוב שהחלקת אדמה שמחלקים ומקבלים, איך מודדים אותה, כל אחד מה יקבל, יש חבל מדידה. אז לכן רגיל לקרוא לחלקים של הקרקע שאתה מקבל חבלים. אז חבלים נפלו לי בנעימים, הכוונה היא החלק הזה שעשה הקדוש ברוך הוא יעדת לי, קיבלתי אותו בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, הנחלה שאני זכיתי בה, שפרה, מילה שפרה זה מילה בארמית שהתרגום שלה זה טוב, משופר. זה חלק שאני שמח בו ואוהב בו ובוטח בך שאתה נותן לי כל מה שאני צריך. פסוק זין, אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות ישרוני חיליותיי. דהיינו אני, הקדוש ברוך הוא משבח אותו, מברך אותו, שהוא נתן לי עצות טובות, דהיינו, כיוון אותי שאני אעבוד אותו, שאני אהיה מחובר אליו. וגם בלילות, הוא אומר, המחשבות, חיליותיי זה משל, שכוונה היא למחשבות של האדם. גם בלילה כשאני חושב, על מה אני חושב, המחשבות שלי בלילה הם כאלה, שמובילים אותי בדרך, שאני אהיה בדרך מוסר לקדוש ברוך הוא, שאני אלך בדרך נכונה. וזה הכוונה איסרוני של יותה, איסרוני לא מלשון איסורים, אלא מלשון מוסר. דהיינו, המחשבות שלי גם בלילה מכוונים אותי שאני אלך בדרך הנכונה, בדרך שיקרב אותי לקדוש ברוך הוא. פסוק ח', שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. פשט הפשוט של הפסוק, שיוויתי, המילה שיוויתי זה מלשון נתינה, הנחה. שיוויתי, אני מניח, אני נותן במחשבתי כל הזמן את הקדוש ברוך הוא מולי, לנגדי תמיד, וכמו שהדבר הזה מופיע גם בהתחלת השולחן ערוך, שיהודי צריך תמיד שיהיה מולו מונח ההכרה שהקדוש ברוך הוא מביט עליו ונמצא איתו כל הזמן, וזה יעזור לו שתמיד, כל היום, אתה תהיה דבוק לקדוש ברוך הוא, כי מימיני בא למות. תהיינו, הקדוש ברוך הוא תמיד לימיני, לימיני זה כינוי מלשון עוזר לי, תומך בי, בא למות שאני לא אקשל ושאני לא ייפול. כדאי להוסיף מה שהבעל שם טוב מסביר, שהפירוש שיוויתי השם לנגדי תמיד, מה שיוויתי זה מלשון שווה. דהיינו, שיהודי צריך שהדביקות שלו לקדוש ברוך הוא תהיה כזו, שכל מה שנקלע לחיים שלו בעבודת השם, הכל יהיה בהשתוות בעבודת השם. זה לא משנה אם קיבלת דבר שהוא כרגע יותר נחמד לך, קיבל דבר שיותר קשה לך, הקדוש ברוך הוא מכוון מה יזדמן לך בחיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. כל דבר שאני מקבל, אני מתייחס אליו באותו אופן, כי אני מבין שהכל קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, ועד שיהודי חי בצורה כזו, אז אפילו לנגדי, אפילו הדברים שהם נגד, הדברים שהם קליפות ומפריעים, הם גם יהיו תמיד, הם גם יתחברו, כי יהודי שעובד את השם באופן של שיוויתי, הוא מצליח שגם לנגדי יהיה בצד הנכון. כי מימיני בא למות, וזה יש כאן רמז, שאדם עומד אחד מול השני באופן, אז רואים שהימין של זה שעומד מול, אז תמיד הוא מול השמאל של זה שעומד נגדו. אז אומרים, כי מימיני בא למות, אתה עומד באופן כזה, ריבונו שלום, אתה מימיני, ואתה עוזר לי שהשמאל שלי לא ייפול. דהיינו, מה זה השמאל שלי, היצר הרע, הוא לא ייפול כי אתה לימיני, ואז אתה עוזר שמי שנמצא ממול לא ייפול ולא ימות. נראה את הסיום של הפרק, פסוק ט', לכן שמח ליבי, ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. דהיינו, הלב שלי בגלל לכן, דהיינו, בגלל שאתה, הקדוש ברוך הוא, תומך בי ונמצא איתי, ואני מרגיש כל הזמן שאתה לנגדי, אז לכן הלב שלי שמח. המילה שמח זה לא רק עבר, אלא זה עבר, זה כל הזמן הוא שמח, במילא הוא כל הזמן גם שמח, הוא כל הזמן יגל, ואף בשרי, בשרי זה כינוי לגוף, הגוף שמקיף את הלב, גם הוא כל הזמן ישכון לבטח, הוא יהיה רגוע, יהיה בטוח, כל כולי, הנפש והגוף כולי. וכבודי זה כינוי לנפש הרבה פעמים. אז הוא אומר, הלב שלי שמח, הנפש שלי שמחה, אפילו הגוף שלי שמח בדביקות שלי אליך. פסוק י', למה הוא כל כך שמח? כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. דהיינו, למה אני כל כך שמח? כי הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את הנפש שלי, הוא לא ייתן לי חלילה ליפול לשאול. שאול זה כינוי למוות. הקדוש ברוך הוא לא יפיל את האדם, הוא יגן עליו, הוא לא ייתן לחסיד שלו, לנאמן שלו, לראות שחת. שחת זה גם כינוי למוות, כינוי נרדף למילה שאול. אז אתה, מכיוון שאתה, הקדוש ברוך הוא, לא תעזוב נפשי, לא תיתן ליפול, אז לכן שמח ליבי ויגל כבודי. ואז בא הפסוק האחרון, המסיים, פסוק י' א', תודיעני אור החיים, סובה שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. פשט, תודיעני, דיינו אתה תלמד אותי את הדרך שיוביל אותי לחיים, שזה מקביל לפסוק קודם היה שאול ושחת, אז בצד החיובי אומרים, אתה הקדוש ברוך הוא תלמד אותי את הדרך שיוביל אותי לאורך, אורך זה דרך, לדרך של חיים, שיהיה לי הרבה סוב השמחות בפשטי, שמחות, אני אסבע והרבה שמחה לראות את פניך, להיות מחובר אליך, ונעימות בימינך נצח, אני תמיד יהיה בנעימות, אלה שעומדים לי ימינך, או אלה שאתה לימיננו, תמיד באופן תמידי, זה יהיה באופן של נצח. מעניין, לא נסיים, יש מדרש, שהמדרש אומר שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, תודיעני אור החיים, תלמדי ממה הדרך לקבל חיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צפה לתורה, תלמד תורה, תקבל דרך חיים. יש מדרש אחר שאומר, סוב השמחות את פניך, שמילה סוב זה מלשון שבע, שבע שמחות, הכוונה היא שיש שבע כיתות של צדיקים שמקבלים פני שכינה. מי הכת הכי משובחת? נעימות. מי הכת הכי משובחת? נעימות בימינך נצח. מה הפשעת? אז יש באחד הביורים של הרבי, הוא מסביר דבר מעניין, שיש כמה שלבים איך יהודי מקבל שפע אלוקי. שלב הראשון זה אורח חיים. דהיינו, יהודי שלומד תורה, מקבל ודאי מהקדוש ברוך הוא את האוצר האלוקי, מקבל סיוע, מקבל עזרה, זה השלב הראשון. יש יותר מזה, יש את אלה שהם סוב השמחות את פניך. יש את הכיתות צדיקים שהם מקבלים מהקדוש ברוך הוא הרבה יותר, נתינה הרבה יותר רחבה מהמינימום שמקבל אלה שנמצאים בקבוצה הראשונה, אבל עדיין זה עדיין במדידה ובהגבלה. הכי הרבה זה נעימות בימינך נצח, נצח מלשון ניצחון. מי שמבואר במאמרים של באתי לגני, אלה שעובדים את השם באופן של ניצחון, לנצח את הקליפה, הרי כידוע, הלשון שכדי לנצח, הקדוש ברוך מבזבז את האוצרות. הוא לא נותן לאדם רק את המינימום, גם לא נותן לו ברחבות, אבל במדידה מסוימת, אלא נותן לו את זה בשפע רב, זה הנעימות הכי הרבה, זה מתי שיש את הנצח, נצח לא רק במובן הפשוט, מנשון נצחיות, אלא נצח גם לבטא את עמידת הנצח, שיהודי עובד את השם בצורה של מידת הנצח, אז ההשפעה היא השפעה בלתי מוגבלת.